שלום וברכה. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו עדיין בעיצומו של פרק י' העוסק במגדל בבל. הגענו בשעה טובה ומוצלחת אל פסוק ת', על כן קרא שמה בבל, כי שם בלה לשם שפת כל הארץ, ומשם מפיצם השם על פני כל הארץ. עכשיו, אנחנו כאן נשארנו בנקודה בלתי פתורה. הרי אנשי המגדל, בוני המגדל, רצו לפתור את בעיית הפיצול בין בני האדם, כי הפיצול מביא לידי מחלוקת, מביא לידי מלחמה. והמטרה היא למנוע את המלחמה. חשבו על ידי אחידות לפתור את הבעיה, וראו שזה לא עובד. אז מה כן? אולי יש פתרון אחר? הבה נראה במה שהציע מישהו קדום באותם הימים. תסתכלו בבקשה בפרק י' בפסוק י', פרק י', פסוק י'. ותהי ראשית ממלכתו בבל. על מי נאמר? על נמרוד, נכון? בונה המגדל. וערך, ואקד, וחלנה. בארץ שנער. אלו היו ממלכות בבבל הקדומה. אקד מפורסמת דרך השפה האקדית, שהייתה השפה הרשמית, אפשר לומר, של האימפריה הבבלית. יצוין שהשפה האקדית דומה מאוד לשפה העברית, בהרבה מאוד דברים. יותר משפות שמיות אחרות. וערך ואקד וחלנה בארץ שנער. שנער היא נקראת במחקר של ימינו שומר. כן? אבל זו שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור. מי הוא אשור שיצא משם? אז אם נסתכל לרגע אחד בפסוק כף בית, כתוב, בני שם, אלם ואשור, דרפחשד ולוד וארם. אם כן, אשור הוא אחד מבני שם, והוא מחליט שהוא יוצא מן המקום ההוא. מן הארץ ההיא יצא אשור. אמרו חז"ל, אשור צדיק היה. כיוון שראה את בניו מורדים במקום לבנות המגדל, יצא מתוכם. אם כן, אשור, לכאורה אדם ממש סימפטי, הוא בעצם המורד הראשון בנמרוד. בשעה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו את אברהם עוסק בבניית הלבנים, הוא עוזב, אומר, אני לא שותף לפרסה הזאת. אם כן, אשור אדם נפלא. מדוע הוא לא המייסד של עם ישראל? כן, ידוע שהיהודים הם לא אשורים, הם בני ישראל, מאברהם. אז מדוע לא אשור? אז בואו שוב נראה את הפסוק. פרק י', פסוק י'. סליחה, פסוק י' א'. מן הארץ ההיא יצא אשור, ויבן את בבל השנייה. כן? גם הוא רצה לבנות את מגדל בבל. איך קורה למגדל בבל שלו? ננבה. זאת אומרת, הוא הופך את ה... הוא האימפריאליסט במקום האימפריאליסט. תארו לעצמכם, למשל, בראש הממלכה המוסלמית הקדומה, עמד חליף. ואז מישהו איזה וזיר שרוצה להיות חליף במקום החליף. כן? זה החלום שלו. כלומר, המוטיבציה שלו למרוד בחליף, זה בגלל שהוא רוצה להיות חליף במקום החליף. זה לא טוב, אומרים באנגלית. וזה מזכיר לנו, היה בעת החדשה אדם שעשה מהפכה ברוסיה, קראו לו ולדימיר איליץ' אוליאנוב. זוכרים אותו? כן? היה לו כינוי. אתם יודעים, אני שוכח, כן? לנין. כן? קראו לו לנין. הקים את האימפריה הסובייטית. היה בתוך הפוליט בירו אדם בשם ליאון דודוביץ' רבינוביץ'. כן? טרוצקי. כן, שאני תמיד שוכח את השם שלו. טרוצקי היה מרד בעצם, אפשר לומר. מרד בנמרוד ההוא. ורצה להקים את האינטרנציונל שלו, את האינטרנציונל הרביעי, הקים את השיטה שלו, הטרוצקיזם, והוא תמיד האשים את לנין בעריצות, ועוד יותר את סטלין. כן? כלומר, הוא אמר, האיש הזה הוא אדם רע, הוא משעבד מאות מיליוני בני האדם, הקים מכונת רצח שאין כמוה, וכו' וכו'. נו, ואז מה הוא עשה? הוא, טרוצקי, הקים את מכונת הרצח שלו. כן? תלמידיו, הם אלה שעשו את רצח העם בקנה מידה אדיר בקמבודיה. כן? החמר רוז'. כלומר, בעצם מה מתברר? שהוא איננו מרוצה מהשלטון של לנין, בגלל שזה לא הוא שמנהל את המדינה. ברור? זאת אומרת, זה בדיוק מה שקורה עם אשור. אשור בא עם מוטיבציה לכאורה אידיאליסטית, אבל היא מסתירה נטייה אימפריאליסטית. הדבר הזה הוא טרגדיה. זה טרגדיה בגלל שזה חוזר על עצמו לאורך כל ההיסטוריה. התלמוד מספר שבמסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה משפט, ובו הוא דן את כל העמים. כלומר, יש איזה מה שנקרא משפט ההיסטוריה. ובמשפט ההיסטוריה צריך לדון כל אומה ואומה כיצד היא התנהגה. עכשיו, איך, על פי איזה קריטריון דנים את האומות? על פי התורה. כן, כתוב שהקדוש ברוך הוא לוקח ספר תורה, ומניחו בחיקו, ואומר, כל מי שעסק בה, יבוא ויקבל שכרו. נו, אז מי מגיע כדי לקבל שכר על התורה? לא. מיד באים כל האומות, כן? כדי לקבל שכרה. זה תמוע מאוד. מה, הגויים באים כדי לקבל שכר על זה שהם קיימו את התורה? זה תמוע מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, וכולם נכנסים לפניו בעירבוביה. מה זה מפעמים בעירבוביה? יש שאיפה קוסמופוליטית שדומה קצת למגדל בבל. החזרה היא לאחידות האנושית. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה, אלא כל אומה ואומה וסופריה. מה זה סופריה? כדי לדון את ההיסטוריה הפרטית שלה. כן, כלומר, אי אפשר, הרי אתם יודעים, יש מדינה שקוראים לה יוגוסלביה, זיכרונה לברכה. כן? עכשיו, המדינה הזאת בעת החדשה התפרקה. התפרקה לגורמים, למה? כי אי אפשר לדון בבת אחת את הקרואטים ואת הסרבים. הקרואטים שיתפו פעולה עם הנאצים בהשמדת היהודים. הסרבים דווקא נלחמו בנאצים והצילו יהודים. אז איך אפשר לדון את יוגוסלביה כאחד? לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה, אלא כל אומה ואומה וסופריה. אין? מצד שני, הרעיון הזה של האיחוד האירופי, ש... ביטול הגבולות, זה דווקא מה שמאפשר לכל אומה ואומה את ייחודיותה. למשל, הרצון שיש היום לסקוטלנד להיפרד מבריטניה הגדולה, זה אפשרי דווקא בגלל הייחוד האירופי. כי פעם להיפרד מבריטניה, זאת הייתה מפלה כלכלית. היום ממילא אין לזה השלכה, אז אפשר להיפרד. ושם התלמוד מספר על כמה אומות, על שתי אומות בעיקר, הרומאים והפרסים שבאים לבקש את שכרם. הטענה של הרומאים היא, הרבה גשרים בנינו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה, מה עוד יש שם? הרבה כסף וזהב. כן? לא, שווקים, מרחצאות וגשרים. כן, גשרים. וכל זה לא עשינו, אלא בשביל ישראל, כדי שיעסקו בתורה. זאת אמת או לא? ודאי שזאת אמת. הרי הגמרא לא הייתה מביאה טענת שקר. במיוחד שהקדוש ברוך הוא עונה להם, לרומאים, ולא אומר להם, שקרנים אתם. כי זה לא שקר, זאת האמת. מה פירוש הדבר שזאת האמת? אי אפשר היה שהתורה תופיע בעולם לא מיושב. אז היה צריך מישהו שיישב את העולם, שיפתח את הציוויליזציה. אז יש מישהו שעשה את זה. הרומאים עשו את זה. אז אומרים הרומאים לקדוש ברוך הוא, צריך להגיד לנו תודה. ישראל צריכים להודות לנו, שאנחנו דאגנו ליישב את העולם, כדי שלתורה שלהם, שאתה נתת להם, תהיה משמעות. והתשובה של הקדוש ברוך הוא היא, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. כלומר, אמנם זה נכון שמה שעשיתם זה בשביל ישראל, אבל כוונתכם הייתה לטובת עצמכם. זאת אומרת שיש כוונה אידיאליסטית, אבל מהר מאוד היא הופכת להיות אגואיסטית. אני אביא לכם דוגמה מעניינת. היה לפני כ-200 שנה, קצת יותר מ-200 שנה, באחת המדינות הברבריות של אירופה, עשו מהפכה. למהפכה קראו המהפכה האוניברסלית. כן? הצרפתית האוניברסלית. כלומר, הם התכוונו לשחרר את העולם כולו מן העריצות. זה בעצם מה שהם הודיעו, לכל העולם כולו. ולכן, תפארתה של צרפת הייתה, העירה את העולם כולו באותם הימים, במיוחד את העמים האירופאים, שקיבלו מזה השראה, וגם האמריקאים. כן? ומשהו אדיר, הרעיון של שחרור העולם. תוך 20 שנה זה נהיה האימפריאליזם הצרפתי, ואז כדי לשחרר את כל העולם כולו, נפוליאון הלך וכבש את העולם. ושיעבד אותו לצרפת. זה בדיוק מה שעושה אשור. אשור אומר, אני נלחם, אני מורד בעריץ. כן? כלומר, אשור מוכן להפיל את כל הבסטיליות שבעולם. כדי לבנות את הבבל שלו. או, זה מה שקרה, ואיבן את נינווה. והשאלה היא, איך אפשר שהתסריט הזה לא יחזור על עצמו פעם אחר פעם? הרי אנחנו מוציא בכל מקום מה שנקרא אימפריאליזם תרבותי, או אימפריאליזם פוליטי. הנחת היסוד של האימפריאליזם זה שהזהות שלי צריכה לשלוט על כל הזהויות האחרות. מה שאני, זה הדגם האידיאלי של האנושות. למשל, יש היום אימפריאליזם תרבותי אמריקאי. מה מונח מאחורי הדבר הזה? שכל אדם בעולם הוא אמריקאי, או בנגלה או בנסתר. חלק מן העולם כבר זכה לדעת שהוא אמריקאי. והראיה שהוא אוכל המבורגר ושותה קולה. אבל יש חלק מן העולם שעדיין לא יודע את זה. אנחנו נלמד אותו, ואז כל העולם כולו יהיה אמריקאי. כלומר, האדם. כן, זה לא מצחיק, זה דבר שקרה פעמים רבות בהיסטוריה, גם דרך ההלניזם, ועוד, ועוד. אז אם כך, הפיתוי של השתלטנות הבבלית, זה נשאר לאורך כל ההיסטוריה. צריך למצוא פתרון. הפתרון יופיע דרך הדמות של אברהם אבינו. כלומר, התורה מספרת לנו על רקע הכישלון של מגדל בבל, את הופעתו של אברהם. מה יש לאברהם לחדש שאחרים לא עשו? אז בואו נראה שוב את מה שכתוב בפרק י' פסוק למד. סליחה, למד א'. אלה בני שם למשפחותם ללשונותם. בארצותם לגוייהם. כאשר למדנו לפני מספר שיעורים את הפסוק הזה, הדגשנו את זה, שהקבוצות האנושיות שינו הגדרה, שבהתחלה הם היו משפחות, ועם הזמן הם הפכו לגויים. בין משפחה למשפחה, המצב הרגיל הוא השלום, באופן חריג מלחמה. בין גוי לגוי, המצב הרגיל הוא המלחמה, באופן חריג שלום. נכון? מה שעושה משפחה למשפחה, זה הלשון, דיינו התרבות. מה שעושה את הגוי לגוי, זאת הארץ, כלומר, הטריטוריה. כן, בבקשה.
איך הפסוק הזה, ללשונותם, מסתדר עם זה שזה היה עוד לפני מגדל בבל?
כלומר, אתה מזכיר לנו שהסברנו שהחלוקה ללשונות קדמה למגדל בבל. יפה מאוד, תודה רבה שאתה מזכיר לנו מה שלמדנו, שההתפלגות של האנושות ללשונות היא התפלגות קדומה, וגם הפיזור על פני כדור הארץ הוא פיזור קדום. כן, כל זה ראינו בשיעורים הקודמים, אני מודה לך שאתה מזכיר לנו את זה. ובכן, אנחנו פורים הבחנה בין משפחות לבין גויים. הפתרון הוא לא שאחד הגויים ישלוט על שאר הגויים, זה לא יעבוד. צריך למצוא איזושהי דרך כדי להשיב את האנושות ממצב של גויים למצב של משפחות. נכון? בואו תסתכלו לרגע אחד, דילוג ענק, לעבר פרק י"ב, פסוק ג', לא פסוק ב' קודם כל, ועשך לגוי. אז עכשיו במקום 70 גויים, מה יהיה? 71. יהיה עוד אחד, נכון? ועשך לגוי גדול. ועברך וגדל שמך ויהיה ברכה, ועברך ממך ומקלה לך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, הלאומיות של עם ישראל היא הלאומיות הלגיטימית היחידה. משום שתפקידה להשיב את הגויים להיות משפחות. זאת אומרת, זאת לאומיות אוניברסלית, ומתוך שהיא אוניברסלית היא לגיטימית, עד רבה היא נדרשת כדי לעזור לכל העולם להפוך למשפחות. מי שיש לו תנך, מוזמן לפתוח לרגע בספר זכריה פרק י' ד'. זאת לא עבודה קשה במיוחד, זה דורש קצת דפדוף. יש בזה מאמץ פיזי, אבל זה טוב מדי פעם לעשות פעילות פיזית. בספר זכריה פרק י' ד'. פסוק ט"ז. פרק י' ד'. פסוק ט"ז. והיה כל הנותר מכל הגויים. איך יקרא הנותר מן הגויים? זה מעניין. והיה הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים. ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ. כלומר, מה שישאר מן הגויים יקרא משפחות. להשתחוות למלך השם צבאות. אז מי שלא יעלה מן המשפחות ולא עליהם יהיה גשם. עכשיו, המצרים לא צריכים גשם. אז מה יקרה אם הם לא יעלו? ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה ולא עליהם תהיה מגפה אשר יגוף הגויים וכו'. זאת אומרת שיש משפחת מצרים. ברור? משפחות. זאת אומרת שעם ישראל לעתיד לבוא צופה מצב שבו יש ביטול לזהות גויים והחלפתה בזהות משפחות. זה מסביר את דברי התלמוד לגבי 70 הפרים שמקריבים בבית המקדש בחג הסוכות. 70 פרים כדי לכפר על 70 אומות העולם. ביום הראשון מקריבים 13 פרים. ביום השני 12, 11, 10, 9, 8, 7. כן? ואז יש לנו 70 פרים. תעשו חשבון. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ביחד זה יוצא 70. למה בסדר יורד? אומר התלמוד, משום שאומות העולם הולכים ומתמעטים. הפירוש מתמעטים, מתמעטת הגויות והיא מוחלפת במשפחתיות. כך מסביר הרב קוק, שאין הכוונה של אובדן הגויים, אלא ביטול החלוקות הלאומיות. מתמזגים, פדרציות וקונפדרציות. ואיחודים. ברור? מה? זה מופיע ברב קוק במאמרים שלו על חנוכה. כן. וגם בשב על סוכות. יש כמה מקומות. על כל פנים, יש אם כן תפקיד חדש, במקום להיות אומה שתשתלט על האומות, אלא זה מין אומה שתחבר בין האומות. עכשיו, מה יוצא כאן? יוצא דבר מאוד מעניין. יש במקום, כלומר בינתיים דיברנו על זה שהיו שתי אופציות, או חלוקה שמביאה לעוינות, או אחידות שמביאה לביטול, כן? או מלחמה, או מגדל בבל, כלומר או דור המבול, או דור הפלגה. וכאן יש מושג חדש, המושג החדש הוא האחדות. יש הבדל בין אחידות לבין אחדות. האחידות מבטלת את ההבדלים, האחדות לוקחת את כל ההבדלים וממקדת אותם כלפי מוקד משותף. המוקד המשותף הוא האומה ה-71 שאליה כולם מתייחסים. זה מאחד את כל העולם כולו. איך מאחדים את כל העולם כולו? על ידי שכולם שונאים אותנו. זה ההתחלה. כן? שנאה משותפת זה נקודת אחדות. אם אני מסוגל לשנוא אותך, זה סימן שבבוא הזמן אני עשוי גם לאהוב אותך. כי השנאה גונזת בתוכה את אפשרות האהבה. לעומת הדבר היותר נורא, הרבה יותר קשה מהשנאה, שזה האדישות. לא אכפת לי ממך, אני אינדיפרנטי אליך. אתה לא מעניין אותי, זה נורא. הרב קוק היה רגיל לומר, בוז קשה משנאה. ולכן באחת ההזדמנויות אמר הרב, ברוך השם, הגענו סוף סוף לשנאת הדת. כן? שנאת הדת, סימן שזה חשוב. אבל לפני כן היה בוז, בוז קשה משנאה. אז במילים אחרות, אברהם בעצם מייסד סגנון חדש של זהות, כשהוא עומד מעבר אחד וכל העולם מעבר אחד, ואז כולם יכולים להתייחס אליו. נשאלת השאלה, מי אמר שאברהם יצליח? מדוע שאברהם לא יהיה עוד ניסיון כושל כמו אשור? מה מכשיר את אברהם להיות אוניברסלי באמת ולא אימפריאליסטי? כן, זו שאלה גדולה שאנחנו צריכים לברר. בשביל זה אנחנו צריכים ללמוד על תולדות משפחתו של אברהם וכיצד נוצרה הזהות שלו. כאן אנחנו מתחילים במסע מרתק לעבר האברהמיות. הווה נקרא שוב בפרק י' בפסוק כף א'. כן, בבראשית כמובן. בבראשית, פרק י', פסוק א'. ולשם יולד גם הוא. אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. זה הדרך המשונה ביותר להסביר מיהו אדם. מי זה עבר? עבר זה הנין של שם, נכון? הרי כתוב מפורש. כן, בפסוק כף ב', בני שם, אילם ואשור והרפחשד. אז הרפחשד הוא הבנים של שם. תסתכלו בפסוק כף ד', והרפחשד ילד את שלח, ושלח ילד את עבר. אז עבר הוא הנין של שם. מי זה בני עבר? זה הבני נינים של שם. הם נקראים עברים, נכון? עכשיו, איך אני מגדיר את שם? שם הוא אבי כל בני עבר. כלומר, אני מגדיר את האדם בתור האב הקדמון של בני ניניו. צורה משונה להגדיר אדם. אלא אם כן מתכוונים לומר כך. עבר הוא השמי בתכלית. הוא היותר שמי מכל השמים. לכן כאשר אני בא להגדיר את שם, שם הוא אבי כל בני עבר. כלומר, בתוך השמיות, העבריות היא ההמשך של השמיות. מה זה שמיות? מה ההבדל בין שמיות ליפתיות למשל? כי אנחנו אומרים שהוא הכי יפת. יפת מלשון התפשטות, נכון? איך כתוב בפרק ת', נכון? יפת אלוהים ליפת. בפסוק כף זין, כן? פרק ת', פסוק כף זין. יפת אלוהים ליפת. מה זה יפת? מלשון הרחבה. בארמית, יפתי ירחיב. כלומר, היפתיות עניינה הרוחב, ההתפשטות. ושם, מה פירוש המילה שם? מטרה, מיקוד, מטרתיות, נכון? כמו שבעברית אומרים, לשם מה? לשם, כלומר, לאיזו מטרה. אם כן, שם פירושו, מטרה. באמת, בתרבות השמית, החל הרעיון של הרצף ההיסטורי. הכתבים העתיקים ביותר שיש לנו, של בני שם, הם שושלות מלכים. כן, לראשונה התחיל הרעיון שצריך לחפש איזושהי שדרה, איזשהו כיוון לאנושות, להיסטוריה האנושית. בתוך זה נמצאת העבריות. אבל מה זה עבר? מה האיש הזה? מה הוא מייצג? בואו נראה. כתוב בפסוק כ"ה, ולעבר יולד שני בנים. שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יוקטן. עכשיו אני לא הבנתי כלום, בימיו של מי נפלגה הארץ? בימיו של פלג, איך עבר יודע כאשר פלג נולד שבימיו תיפלג הארץ? אתה אומר זה דרשנות. או, כמו שחזל רצו לראות כאן, עבר נביא היה. כן, עבר נביא היה. מה פירוש הדבר נביא היה? הוא בעצם נושא בקרבו את סגולת ישראל. לפי ההגדרה המצויה בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, שהסגולה הישראלית היא הנבואה. אז עבר נביא היה. אז הוא ההתחלה של הפתרון. אבל על מה הוא מתנבא? מה תוכן הנבואות של עבר? על מה הוא מתנבא? מה תוכן הנבואות של עבר? הפילוג, יפה. כלומר, מה מטריד את המשפחה הזאת? האחדות. כלומר, יש שאיפה במשפחה הזאת להביא לאחדות. איך מביאים לאחדות הזאת? בזה תהיה מחלוקת פנימית בתוך המשפחה העברית. אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל, על כל פנים, זאת משפחה שמכשירה את עצמה לפתרון בעיית האחדות. זאת המשפחה שזוכרת שהאנושות הייתה אחת, ויש לה נוסטלגיה לאותה האחדות. וזה מה שהיא מנחילה לבניה. אז זה כבר התחלה טובה. איך אנחנו נקרא למשפחה הזאת, בני עבר, אתה הצעת איזה שם?
עברים.
עברים, נכון. כלומר, הבנים של העבר הם העברים. איפה ישבו העברים? בארץ העברים. ואיפה היא ארץ העברים? נא להסתכל בפרק מם, פסוק תדוו. שם נאמר, כי גונוב גונבתי מארץ העברים. מי אמר למי? יוסף אומר את זה לשר מצרי שהוא צריך את טובתו. אז ברור שהוא לא ידבר איתו בחידות, הוא ידבר איתו בשפה ברורה. ואז בעצם זה אומר שארץ כנען הייתה ידוע מקדמת דנה כארצם של העברים. מעניין מאוד, מה קרה לכל העברים האלה שישבו פעם בארץ כנען? נעלמו מן ההיסטוריה. אנחנו מוצאים משפחה אחת מכל העברים באור כסדים. זה אנחנו נראה בהמשך. לא מובן. מה זה אומה באור כסדים? כלומר, משפחה ב... כלומר, אור כסדים זה ודאי לא ארץ העברים, נכון? אז מה הם עושים? הם בגלות. כלומר, ראשית הידיעות שלנו על עם ישראל זה על משפחה שנמצאת בגלות, והסיפור על מאמציה לצאת ממנה. ככה זה מתחיל. כן? יוצא לפי זה שזאת המשפחה שנותרה. ואחד מהם הוא אברהם, אנחנו נלמד עליו. יוצא שאברהם היה העברי האחרון. הוא מי שנשאר, מי שנותר מן העברים הקדומים. כן? העברי הראשון היה פלג. פלג, הבן של עבר. נכון? שם האחד, פלג. אחרון העברים, אברהם. מה הגורל של העברי האחרון? בזאת נעסוק בהרחבה, בעזרת השם יתברך, בפעם הבאה. שלום.